אנחנו ממשיכים בלימוד המבוא לתפילה. ככה נראה לי. כן. אנחנו הגענו לברכת מודים. הברכה לפני האחרונה בעמידה. מה תוכנה? כפי שאמרנו, שלושת הברכות האחרונות מדברות על הקבוע והנצחי. האמת היא שאפילו מבחינת המידות האלוהיות, שלושת הברכות האחרונות כנגד נצח, הוד ויסוד. דברים קבועים, בלתי משתנים. אז ברכת ההודעה, כפי שקוראים לה, או מודים, היא עוסקת בנצחי. על מה שיש עליו להודות. עכשיו, להודות זה לא דבר פשוט, לכאורה זה דבר בלתי אפשרי. כן, למשל, איך אתה יכול להודות לקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של הודעה כזאת? זה יכול, כמו שאנחנו אומרים, תודה לך. מנה שאני עושה לך טוב בזה שאני אומר לך תודה, ולקדוש ברוך הוא אתה לא עושה טוב בזה שאתה אומר לו תודה. אלא אז מלשון להכיר בי, כן? אני מודה בחוב פלוני, אני מודה שאני חייב לך 200 שקל. זאת הודעה. אבל אז אנחנו לא צריכים להפנות את זה לקדוש ברוך הוא. אני צריך להגיד מודה אני לעצמי. שהשם עושה כך וכך. אני מודה בכך. אבל אנחנו מודים אנחנו לך. אלא מה נאמר? יש כאן ג'סטה אלוהית. שהקדוש ברוך הוא הסכים שיהיה אפשר להודות לו. נכון? ולכן במנוסח הנקרא מודים דרבנן יש דבר מעניין. על שאנו מודים לך, ברוך אל ההודעות. כלומר, אנחנו מודים לך על זה שניתן לנו להודות. הודעה על ההודעה. לא? זה המיוחד שיש ביחס של המתפלל, שהוא מכיר, יש לו שמחה בזה שיש משמעות לתפילתו. פעם מישהו אמר שהתפילה היא בנויה על חוש הומור. כלומר, עצם ההנחה שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילת האדם, שיש לאדם מה לומר לו, זה דבר שהשכל דוחה אותו. השכל לא מקבל את זה. אף על פי כן, רצון הבורא הוא שהתפילה תועיל. רצון הוא תפילת ישרים רצונו. כלומר, הוא מעוניין בתפילה. אז יש פה חידוש הומוריסטי של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לקבל את תפילותינו, ולכן צריך להודות לו על כך. עד כאן מובן? כן. מה? לא, קורבנות זה יותר מובן. אתה צודק, גם הקורבנות זה ג'סטה, אבל הקורבנות, הייתי אומר, זה נטייה טבעית של האדם. מה שאין כן התפילה, שהיא חידוש. הרי מבחינה היסטורית, הקורבנות קדמו בהרבה לתפילות. מאז ומעולם בני אדם הקריבו קורבנות. התפילה זה חידוש מאוחר. מובן? תפילות אבות תקנו. אל אברהם המתפלל. הראשון. זה חידוש עצום, הוא יכול להתפלל. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה דבור. טוב, אז בואו נקרא עכשיו את נוסח הברכה. הוא כמעט שווה בין העדות השונות, ספרדים, אשכנזים, כמעט אותו דבר, פה ושם כמה שינויים. מודים אנחנו לך, איך אפשר להגיד מודים אנחנו לך? סימן שאני פגשתי אותך. מתי פגשתי אותך? בברכה הקודמת. המחזיר שכינתו לציון. כשהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, אז יש אפשרות להיפגש עמו. הבעיה היא שהמתפלל אמר את זה בכל הדורות, גם כשהשכינה לא חזרה. גם לפני 300 שנה אבותינו היו אומרים, המחזיר שכינתו לציון, ומתוך כך אומרים, מודים אנחנו לך. איך זה יכול להיות? אלא על ידי שהם התפללו שתחזור השכינה לציון, הם טעמו טעם כלשהו מהדבר. כן, זה טעימה. אתה מרגיש מריח. לריח שמניך טובים, יש איזו מין התחלה של השיבה לציון. אם אתה מתפלל כראוי, אתה רואה את הדבר הזה. כמו שאמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זאת אומרת, יש משהו שאתה רואה מן הגאולה, עד כדי כך שבתשעה באב לא אומרים תחנון. כי כיוון שמתאבלים על ירושלים, אז רואים בשמחתה, אז אי אפשר להגיד תחנון. אז אגב, יש גם אפילו מנהג שהביא רבנו חיים ויטל, שנוהגים בו אחינו הספרדים, בתפילת מנחה של תשעה באב, בסיום תפילת סיום העמידה, אומרים פסוקי נחמה. נכון? שזה לכאורה דבר שהוא אסור, נגד הדין, נגד ההלכה. איך אפשר להגיד פסוקי נחמה בתשעה באב? זה כל כך הפריע לחלק מהרבנים, שיש מי שאמר שיגידו את זה אחרי השקיעה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. מערכו אמר להגיד את זה בתפילת המנחה. זאת אומרת, בשיא, בפסגה של האבלות, כבר צופים את הנחמה. וזה מימי רבי חיים ויטל ואילך, הדברים הולכים ומתגלים יותר ויותר. מה? אני מציע שאם יש שאלות, הן תשאלנה אחר כך. בסדר. עכשיו, מודים אנחנו לך, אז בואו נקרא את הנאמר כאן. מודים אנחנו לך, זה בעקבות עם החזיר שכינתו לציר. שאתה הוא, יש לא גורסים הוא, יש גורסים שאתה, שאתה, זה לא כל כך משנה, הוא, יש לא גורסים הוא. השם אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. טוב, אז מה זה? בוא נלך לפי הגרסה הגורסת הוא. אנחנו מודיעים על שאתה הוא. מה פירוש לומר שאתה הוא? שאף על פי שאמרנו לך אתה, נשארת הוא. הוא זה גוף שלישי. נעלם. אתה גוף שני, נוכח. אין, יש הבדל בין הנסתר לבין לבין הנוכח. זאת אומרת, ריבונו של עולם מופיע בנגלה ובנכסה. אין, קודשה בריחו, סתים וגליה, אומר הזוהר. כלומר, גם סתום וגם גלוי. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הכפילות הזאת. למה זה חשוב הכפילות הזאת? כי אם אתה רק אתה, אז כביכול, כל התפיסה של האלוהות מצמצמת את האלוהות. אתה, זה מה שאני יכול לתפוס. הוא, זה מה שלמעלה מהתפיסה. אם היה רק הוא, אז זה מתסכל, אין לי שום תפיסה. אתה, הוא. יש ביטוי דומה שאנחנו משתמשים בו כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא הביטוי הקדוש ברוך הוא. אז המשמעות של הביטוי הקדוש ברוך הוא, איננה הקדוש ברוך. יתברך, כן? כמו שמופיעים השם יתברך, או ברוך יהיה, או שמישהו ברוך תהיה. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיגידו לו שהוא יהיה ברוך. אלא זאת הכרזת אמונה. הקדוש הוא בעצמו הברוך. הקדוש הנעלם הוא בעצמו הברוך המתגלה. הקדוש ברוך הוא. אז מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. דיברנו כבר על הביטויים האלה, אלוהינו זה שלי, אלוהי אבותינו הקדמונים, לעולם ועד, כלפי העתיד. כלומר, האלוהות ההיסטורית. זה ההבדל, כן, מה?
הקדוש זה לא אתה, אז ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא אתה, ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא. הקדוש, כפי שאמרנו, זה הנעלם. וברוך זה הנוכח. לכן דווקא על הקדוש אני אומר הוא, ועל הברוך אני אומר אתה. ורק מה, זה אותו אחד, כי הוא וראשי תיבות הוא ושמו אחד. שאתה הוא השם אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. אז כאן אנחנו מדברים על האלוהות ההיסטורית, כלומר ההדגשה של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. עד כאן דברים פשוטים וידועים. מה קרה? מה אתה מפשיט? עשיתי אמרתי בדיחה? לא. טוב. צורנו צור חיינו. כאן אנחנו עולים כבר לספרות מטאפיזיות הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא גם צורנו. מה זה צורנו? צורנו הכוונה המקור. כמו שאתה אומר, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה ת נוטה חוללכם. אם כן, צור, מלשון, נוטה, בתור מקור, כמו שחוצבים במחצבה בתוך הצור, אז הקדוש ברוך הוא צורנו. דבר קצת תמוע, וכי אנחנו חצובים בתוך האלוהות. טוב, אבל זה בכלל שאלה כללית שקשה מאוד לענות עליה. איך תיתכן הבריאה? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יוצא, אפשר לומר, מבדידותו האינסופית ונותן מקום לזולתו? איך? זה סוד הצור. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אני אסביר לך את זה. הנה מקום איתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מי שהבין מקבל $100. עם כל זה, המלבים שהבין, אבל הוא כבר לא פה כדי לתבוע ממני את $100, כך שניצלתי, הוא אומר כך, מקום איתי. כן, יש פה בעיה, איך יכול להיות מקום איתי? אמרו חז"ל, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. כלומר, הוא נותן מקום לזולתו, אף על פי שהוא עצמו איננו בטל מאינסופיותו, כפי המבואר בספר נפש החיים שער ג', נכון? רגע, יש פה גם שאלה. בעולם הבא הוא גם נשאר הוא, או שמתברר לנשמות הראויות לכך מי הוא? אני לא מצליח להבין את השאלה. הרי בשתי האופציות שאתה מביא, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הוא. אתה אומר, או שהוא נשאר גם, שהוא גם נשאר הוא, או שהנשמות יודעות מי הוא. אז אותו הדבר. טוב. למה לא כתוב ולבננו במקום ולעולם ועד? כי הכוונה שהוא לא אבותינו לעולם ועד. כלומר, האבות לעולם ועד באים לידי ביטוי בהיסטוריה. למה? רגע. הודעה במובן שהזכרת איננה הודעה ל, אלא הודעה על, הודעה ב. מודים אנחנו בכך ש, אם כן הכיצד, אם כן מודים אנחנו לך. זה בדיוק מה שאני אמרתי, שמודים אנחנו לך, למרות שלכאורה השכל מתנגד, ועשה הקדוש ברוך הוא ג'סטה שאפשר להודות לו. איך מתחברים אל הצור למרות החטאים? איך לא? הרי ריבונו של עולם הוא אלוהי הכל, וכיוון שהוא אלוהי הכל, אז הוא נותן מקום לכל. איך אומרים? איך כתוב בישעיהו? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. לכן, זה שיש חטאים, זה צריך להפריע לו? הוא מתחבר, לא אתה מתחבר אליו, אלא הוא מתחבר אליך. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוהינו ולאבותינו ולעולם ועד צורנו. אז אם כן, דיברנו על הנה מקום איתי וניצבת על הצור. מה פירוש וניצבת? איך אומרים באנגלית להבין? Understand, שפירושו לעמוד מתחת, נכון? כלומר, אתה עומד מתחת לדבר, אז אתה מבין אותו. Understand, ככה אומרים הדוברי אנגלית. באנגלית. אז גם זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, וניצבת, אתה תבין. You will understand. על הצור, כיצד אני בראתי. אתה רוצה להבין? פשוט מאוד. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרא? נקרא זה מקום חצוב, עגול, בתוך הסלע. וסקותי כפי. מה זה כף? כף זה איבר באדם שגם הוא עגול. כן? אפשר להחזיק בו כדור. נכון? כף זה עגול. נכון? גם כף שבה אתה אוכל, גם היא עגולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשים אותך במקום עגול וסקותי כפי.
גם
האות כף, זה מה שאני אמרתי, כן? גם האות כף. לא, נכון, לא אמרתי. גם האות כף של הקדוש ברוך הוא, איפה היא? במילה אנוכי, נכון? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, אני. הוא הוסיף לו כף. כדי לתת מצוות הוא מוסיף כף, איזשהו עיגול כזה. כדי שתהיה אפשרות, איזו מין תחנת ממסר, אפשר לומר, בין האדם, בין הבורא לבין האדם. אז יש כף. הכף הזאת יוצרת מקום חלול ועגול, שהוא מקום ההוויה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשים אותך שם, ועסקותי כפי עליך הדוברי, וככה תבין איך אני בראתי את העולם. כל זה נקרא צורנו. טוב, יש שאלות? אפשר עכשיו. מה? איך זה מתחבר, אתה שואל, מה שאמרתי כאן, למה שאמרתי בשיעור אחר, ששמו של הקדוש ברוך הוא, בגאולה הוא צור, צור ישראל. למה? פשוט מאוד. יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה. זאת אומרת, בגאולה, כלומר יום העצמאות ובייר תשח, יש גאולה, יש לידה מחדש. לכן זה צור, נכון. בוקר טוב הראש, מניין הנוסח? מודים אנחנו לך השם אלוהינו ולאבותינו על כל הטובות, החסד והרחמים שגבלתנו ושעשית עמנו ועם אבותינו מלפנינו. לא יודע, לא מכיר, לא כל דבר אני יודע. אם יש נוסח כזה, בבקשה, אני לא מכיר. כן, אתה אומר, היה אפשר לשים את הברכה הזאת בעלינו לשבח. אז מה היית משאיר ל-18? לא, אבל השאלה היא הייתה במקומה, אם עלינו לשבח היה קדום. אבל הדבר הקדום הוא דווקא תפילת 18. השאלה שלך היא אחרת. מדוע יש עלינו לשבח? אם כבר אמרנו מודים. זו השאלה שצריך לשאול. נכון או לא?
אפשר, כן.
לא, מה זה אפשר, כן? זאת השאלה. בסדר. לא, כי באמת, תפילת, כלומר, השבח עלינו לשבח, נתקן בתקופה מאוחרת, הוא מופיע בגאונים בלבד. הוא לא מופיע לא אצל חז"ל ולא בתנ"ך, כל וחומר וכו'. למרות שמייחסים אותו ליהושע בן נון. אבל הכנסתו לסדר התפילה הקבוע זה דבר מאוחר. זה בעצם עלינו לשבח הוא חלק מתפילת מוסף של ראש השנה במקום. בסדר? אחר כך הכניסו את זה בכל מקום. שאלה למה הכניסו את זה בכל מקום? התשובה היא שמכיוון שהוסיפו אחרי העמידה עוד מיליון תוספות, אז צריך אחר כך עוד הודעה כדי לקבל רשות לצאת מבית הכנסת. זה התוכן של עלינו שבח. עלינו שבח זה הרשות לצאת. בסדר? מה זה? לא שומע. מסיימים בחוץ? עלינו שבח, לא נכון. כי אחרי עלינו שבח, יש אפילו כאלה שאומרים קדיש או חצי קדיש, ויש גם מגדל אלוהים חי ואדון עולם, וההודעות של זמני התפילות, ומתי השיעור של ההוא, ומתי ההזכרה של ההיא, אז זה לא נכון מה שאתה אומר. מה? בייטסים. כן. וגם ענים זמירות וכל מיני דברים. מה אתה אומר? האם הקף שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בו זה הזמן? לא. הקף שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בו זה הדמיון. אגב, לכן, הקף משמשת בעברית כדי לציין דמיון. זה כזה. נכון? כימים אשר נחו בהם. נכון.
אם צור זה חזרה לראשית, למה אני פעמים לא פותח את התפילה בצור?
למה אם צור זה החזרה אל הראשית, מדוע אני לא פותח את התפילה בצור? קודם כל, אחינו אשכנזים עושים את זה. כי הרי כשהם סומכים גאולה לתפילה, הם אומרים, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, נכון? אז הם מתחילים בצור. דבר נוסף, פה פה אתה בא לתאר, כלומר, כשאתה בא להתפלל, אתה מתפלל קודם כל אל אלוהי האבות. אם אתה תתפלל אל הצור, אז אתה לא תדע מה לומר. לכן אנחנו מדברים קודם כל על האלוהות ההיסטורית. גם פה במודים עשינו אותו דבר. אתה הוא השם אלוהינו ואלוה אבותינו לעולם ועד. גמרנו עם, לדבר על האלוהות ההיסטורית, אז אפשר לדבר גם על צורנו. כן.
אם הצור זה
מאיפה שאנחנו מצווים, לא, כדי שהוא יוכל לצוות, עשה את עצמו צור. כן. אבישי, רצית לשאול משהו מקודם? לא. אתה רואה?
טוב.
כן. לא הבנתי. הסבר המלבים, אם אפשר בבקשה לחזור. פשוט. המלבים אומר, וניצבת על הצור, כלומר אתה תבין את סוד היצירה. ושמתיך בנקרת הצור, והיה בעבור כבודי, כלומר כשאני מסלק את עצמי מן העולם, ושמתיך בנקרת הצור, יישאר איזה חלל עגול, מה שהמקובלים מכנים בשם החלל של הצמצום, וסקותי כפי עליך הדוברי, כלומר ייווצר איזה מין, תיווצר מתחנת ממצר אמצעית בין הבורא לבין הנברא, שמכוחה תוכל לקבל ציוויים. זה הכל, זה דבר פשוט ביותר. טוב, עיין במלבים פרשת כתיסה, הוא מסביר את זה יותר טוב ממני אפילו. צורנו, צור חיינו. יש, לא גורסים צור חיינו. מה פירוש צור חיינו? הרב קוק מסביר שיש בהכרה של האלוהות שני צדדים, האחדות הכוללת והחיות העולמית. כלומר, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אחד והוא מתגלה בכל, אלא יש חיות אלוהית שמצורפת אל האחדות הזאת, שדרכה אנחנו יכולים לחוש את הנועם, את הנועם האלוהי, נועם השם, ועל זה נאמר צור חיינו. כלומר, צור זה דבר קבוע, חי זה דבר שבתנועה. נחלקו קדמוני הגויים, האם מה שיש במציאות זה תנועה מתמדת, או שמה שיש במציאות זה עמידה מתמדת. כלומר, האם הזמן הוא אשליה, או שלהפך, הזרימה היא מה שיש במציאות. אין זה אצל הפילוסופים הקדם סוקרטים, הם עשו על זה הרבה פלפולים, בין זנון לבין הרקליטס. מה אנחנו אומרים? אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה ולא הליכה. זאת אומרת, או שאם תרצה, אתה יכול להגיד הכל כאחד. אז מה שאומר כאן, צורנו צור חיינו. ומגן ישענו אתה הוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כיוון שהוא צורנו וצור חיינו, ממילא הוא גם מגן ישענו, הוא מושיע אותנו מן הנפילה. כי השאלה היא, האם העולם הוא בכללו נופל, או שמה העולם הוא בכללו עולה? יש בזה שוב מחלוקת אצל חכמי הגויים. יש מי שאומר שהעיקר זה שהעולם נופל, ואם הוא מתעלה זה נס. ויש מי שאומר שהעולם בכללו עולה, ואם הוא נופל זה מקרה. העמדה של המהר"ל למשל היא כמו הגישה הראשונה, שכל המציאות נופלת. ולכן הוא אומר, סומך השם לכל הנופלים. מי הם הנופלים? כולם. אבל ריבונו של עולם הוא מרומם, הוא מעלה. אז לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מגן ישענו, הוא המציל מן הנפילה. רוצה להגיד משהו? כן. לא. כלומר, אתה שואל, האם המילה צור קשורה למילה צורה? יש כאלה שקושרים, אבל לא נראה לי שאצל הנביאים זאת המשמעות. וכיוון שהנביאים הם אלה שכתבו את התפילה, אנחנו מפרשים על דרך הלקסיקון שלהם. האם המהלך שעשה השם עם משה הוא המחשת הסתלקותו ויצירת חלל הפנוי לבריאת העולם, ואם לא, אז מה? לא, זה כן זה, זה מה שאני אמרתי. גם הכפייה מעוגלת. גם במעמד הר סיני היה זה מקום ההוויה בו נכפה עלינו הר כגיגית. גם שם עמדנו תחת ההר, under. האם הכפייה היא כעין לפיתה או כפיתה? האם גם כיפה שייכת לאותו העניין? כל זה נכון. הלאה. אגב, זה הסוד של הכיפה. למה יש כיפה על הראש? הרי לא כתוב בהלכה. אין לזה מקור. אלא דווקא בגלל שאין לזה מקור, כי זה למעלה ממקור. זה ההכרה שיש רצון עליון, שמתגלה דרך הכף על הראש. אין למעלה עמידה, ישיבה או הליכה או הכל ביחד. אז מה יש למעלה? לך דומיה תהילה. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, צורנו צורחינו מגן ישנו עתהו. יש במסכת סנהדרין דיון, מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע לגבי המתים שהחיה יחזקאל. מתים שהחיה יחזקאל אמרו, קמו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. כן? שרו, גמרו לשיר, פום, מתו. השאלה שנשאלת, מה השירה שהם אמרו? אז רבי אליעזר אומר שהם אמרו, השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. מה פירוש? אז מה נורמלי, למות או לחיות? למות. השם ממית בצדק, מגיע לך למות. זה שהוא מחיה ברחמים. הרחמים זה ויתור, זה נגד הטבע. כלומר, זה בדיוק כמו השיטה של המהר"ל, שהנפילה היא העיקר במציאות, אבל הקדוש ברוך הוא מציל את המציאות מן הנפילה. השם ממית בצדק, אבל מחיה ברחמים. רבי יהושע אומר, לא כך אמרו, אלא אמרו, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, כמו בשירת חנה. פירוש הדבר, מכיוון שהוא ממית, הוא מחיה. מכיוון שהוא מוריד שאול, הוא מעלה. מה פירוש הדבר? שאי אפשר להישאר למטה. משל למה, אני רוצה לפי זה שהמוות דומה למה? לכדור מנופח שהכניסו אותו לתוך המים. עכשיו זה הקיץ, הרבה דברים כאלה נעשים בבריכות, נכון? לוקחים כדור מנופח, קופים אותו בתוך המים, עוזבים אותו, אופס, עולה בחזרה. אז זה לפי השיטה שהמציאות היא תמיד עולה מעצמה. כן. אז זה אפשר להכניס גם את זה לביטוי מגן ישענו, תלוי את מה מדגישים, אם את המגן או את הישענו. אם זה מגן, זה כוונה בחינם, כלומר לא בזכות. אם זה ישענו, סימן שיש לנו קצת זכות. אז מגן ישענו, אתה הוא. כן, מה קרה? תודה. לדור ודור נודה לך, כן? אם כולם בעולם נופלים, אז בשביל מה לברוא עולם? למה לא? העולם נופל, אבל יש מי שמעלה אותו תמיד. מה הבעיה? עד שנקנה, זה סגנון הרמח"ל. נופלים, נופלים, עד שקונים את זכות העמידה. כלומר, העולם הוא בכללו קיים מכוח הרחמים. מה זה רחמים? זה הזמן. כלומר, אם לא היה לי רחמים, לא הייתי יכול לקנות את קיומי. הייתי נופל ונעלם. אבל בגלל שיש מידת הרחמים, יש לי זמן. איך אומר הרמח"ל? אם אתה אומר שאין מידת הדין לוקה, מידת הרחמים, למה עומדת? שואל רמח"ל בספר מסילת ישרים. כן, מידת הרחמים, למה עומדת? עונה כדי לתת זמן. כן. בכלל, רחמים זה רבים של המילה. רחם. מה זה הרחם? זה המקום שבו נותנים לך זמן. כן? כלומר, כדי שתוכל להתמודד עם החוץ, אם היית צריך לצאת החוצה מיד עם ההפריה, לא היית עומד. אז נותנים לך זמן. נותנים לך רחם. הרבה הרבה רחם זה רחמים של הקדוש ברוך הוא, שנותן לך זמן לקנות את הקיום. טוב. בימי קדם לא הייתה כיפה. אז למה צריך אותה בימינו? בימי קדם לא ידעו את סוד מה שלמעלה מהציווי? תשובה. בימי קדם הייתה כיפה לכהנים בלבד. שהרי כשנכנסים אל המקדש, חלק מבגדי הכהונה היה המגבעות. ומה שהיה ידיעה פנימית של הכהונה, הלך והתפשט בכלל ישראל. יש לציין שהיה יהודי אחד מגדולי המוראים, רב, כן? רבנו הגדול שבבבל, רב, שכתוב שהיו לו 10 מילי דחסידותה. היה נוהג ב10 דברים של חסידות. אם זה חסידות, סימן שלא חייבים. והיו לו 10 תלמידים, וכתוב שכל תלמיד הצליח לקחת אחד מה10 דברים שלו. אחד מן 10 דברים שהיו לרב, זה שהוא לא הלך 400 בגילוי הראש. זה מידת חסידות של רב. זאת אומרת שהיה משהו מיוחד אצל רב שהייתה לו כיפה. ואחד מה10 תלמידים לקח על עצמו לשים כיפה, כלומר ש9 המוראים הגדולים האחרים היו בלי כיפה. כן? זה דבר שהלך והתפשט. כן? חסידות. כמו כן, אז זה עדיין לא חיוב, אין חיוב לשים כיפה. אבל עם ישראל נוהג. דבר נוסף, זה מעניין לראות, מה הדבר העשירי שהיה לו? שהיה קולו ערב. זה נקרא מידת חסידות. כלומר, אם יש לאדם קול יפה, זה סימן למשהו נפשי, משהו בנפש שהוא בעל מידת חסידות. היום, ברוך השם, מידת החסידות הזאת מתפשטת. רצית להגיד משהו, אבישי? תגיד, אל תפחד. אני לא מבין. אמרתי שלפי המהר"ל העולם הוא הופל. נופל. מופל. זה סותר את הגישה שאומרת שהעולם הופל. זה אותו הדבר. לא מתאים, מוגבל, מופל, לא מתאים את המילים. אבל זה למעלה מהזמן כל הדברים האלה, מה אתה? טוב, במחילה על הדרך שבה הרב נימק את טעם ציווי הכיפה, אפשר לנמק כל תוספת ציווי ללא מקור. זה נכון, אבל יש הבדל. שמה שאמרתי לגבי הכיפה זה נכון. לעומת כל הציוויים שממציאים היום, שאין להם מקור, שזה לא נכון. טוב, תמיד אנשים אומרים לי שהיהדות היא דת כפואה, שקופת על שמריה, לא מתפתחת. ואני אומר שזה לא נכון, אני כל שבוע שומע הלכה חדשה שלא הכרתי. תמיד, הלכות, הלכות, אנשים ממציאים, הלכות בלי סוף. כן. הנוסח, לא יודע, אני חושב שעוד 10 שנים אני כבר לא יודע מהי היהדות. זאת אומרת, אני אחשוב שאני כדירה במידת אחרת. כן. מה? כן, נכון. לא, אבל כדאי אולי פעם לעשות אנציקלופדיה כזאת, רשימת ההלכות החדשות המנופקות מיום ליום. יש להיטים חדשים כל הזמן. הוא מוציא ספר, יש לי 30 חומרות חדשות. כן. אז לעומת זה יש כאלה שבאים עם קולות חדשות. טוב, הנוסח מודים אנחנו לך על כל הטובות, החסד והרחמים שגמלתנו ושעשית עמנו מאבותינו ומלפנינו. זהו הנוסח המכונה הנוסח הארץ ישראלי, מצטט בסידור ארץ ישראל בעריכת יאיר יהודה שקי. כן, יש לאחרונה ניסיון ליצור נוסח חדש על סמך נוסחאות עתיקות ארץ ישראליות, מכתבי יד, מהירושלמי, מהמדרשים, מסידורים עתיקים וכו' וכו', כדי להוות תחליף לנוסחאות של ימינו. עם כל הכבוד לאנשים עם הכוונות הטובות שעושים את זה, אין הדברים האלה מתקבלים על הדעת כלל וכלל. תפילה זה מסורת. אז זה נכון שיש אפשרות לעשות שינויים פה ושם, אבל בכל זאת התפילה זה רוח הקודש של האומה, זה לא סתם. זה רוח הקודש של ציבור זה או אחר. זה לא משחקים עם זה. מה אתה רוצה?
מה
כדי לחזור למסורת צריך שתהיה איזושהי רציפות היסטורית. זה שאתה יודע שבארץ ישראל במאה השביעית אמרו נוסח פלוני של תפילה, אז זה לא אומר שזה מסורת. זה אומר שיש לך ידיעה היסטורית שכך היה. זה לא הגיע עד אליך. לך יש מסורת אחרת. אותם האנשים שאמרו את הנוסח הזה התפללו לא כמוך, ברור שהם לא התפללו כמוך. ואתה נאמן למסורת אחרת, שגם היא הגיעה אליך. היו הרבה מסורות בישראל. למשל, יש ברכה שמובאת בסידור רב עמרם גאון בבוקר בתפילות בברכות השחר, הנותן ליעף כוח. מכיר את הברכה הזאת? היא לא כתובה בגמרא, אתה יודע את זה? ולכן מרן הבית יוסף כותב שאסור להגיד הנותן ליעף כוח. אתה יודע את זה? כתוב בשולחן ערוך. אין? מרן שקיבלנו הוראותיו כותב אסור להגיד הנותן ליעף כוח. אתה יודע את זה? עכשיו, למה? כי זה לא מוזכר בגמרא. אבל זה כן מוזכר אצל רב עמרם גאון. רב עמרם גאון כנראה לא ידע שאסור להגיד דבר שלא כתוב בגמרא. עכשיו, יש עוד ברכה שאומר רב עמרם גאון, ברוך אתה השם וקיום מלך העולם, מגביה שפלים. גם אותה כתוב שלא להגיד. עכשיו, מה שקרה, שמת לב שכמעט בכל הסידורים, ברכת מגביה שפלים לא כתובה, ברכת הנותן ליעף כוח כן כתובה. מה פתאום התמזל מזלה של ברכת הנותן ליעף כוח שניצלה מן הנשייה ומגביע השפלים שלא ניצלה? יודע מה הסיבה? כי האריזל הסביר את הכוונות של הנותן ליעף כוח. אז אם האריזל אמר, זה בסדר. כבר שכחנו שיש כלל שאסור להגיד דברים שלא כתובים בתלמוד. מה שאין כן, בקהל קדוש, קהילת קודש מצ, שממנה בא הבחור הזה, איתן, שיושב כאן. אין עד עצם היום הזה אומרים את ברכת מגביע השפלים. אז מקום אחד בעולם, שם עדיין אומרים את הברכה הזאת. בסדר? אבל אם אין לך מסורת מאבותיך, אז אל תגיד. מה? אה? מצ? איפה זה? זה כבר שאלה גדולה, איפה זה? זה נכון, זה שאלה איפה זה. לא, למה אני אומר שזה שאלה גדולה? היום זה תחת השליטה של מדינת צרפת. כן? באזור הנקרא לורן, קרוב לגבול גרמניה. אבל אם תשאל את הגרמנים איפה זה מצ, יהיה להם תשובה אחרת. כן? במיוחד שזאת עיר שעד לפני זמן לא רב, דיברו בה דיאלקט גרמני. כן. כן. במחילה, הרב דוחה את השאלה בקש. אין מה המקור לקי... איך המקור לכיפה הוא למעלה מהציווי ואיך השאר לא. אני לא דוחה בקש, אני אמרתי בצורה ברורה. הכיפה זה רוח הקודש של עם ישראל, וגם אמרתי לך שזה ממשיך מהכהונה. אגב, גם מצאנו בתלמוד שלפני אדם גדול, אדם היה מכסה את ראשו. או כשנכנס לבית המדרש או לבית הכנסת, מכסה את ראשו. מה? רב נחמן, שטוב, אמא שלו שמה לו במיוחד, בגלל שהיא ידעה שיש לו נטיות לגניבה. אז כדי שלא יראת שמיים. זאת אומרת שהדבר הוא לא מופקע מן המסורת. יש אפילו בגמרא על רבי אליעזר ורבי יהושע, ורבי עקיבא שראו איזה בחור עובר לפניהם ולא כיסה את ראשו לפניהם כפי שמקובל בפני החכמים, אז אמרו, אחד אמר הוא במזר, השני אמר הוא בן הנידה, ורבי עקיבא אמר הוא גם במזר וגם בן הנידה. והלכו ובררו וכו'. טוב, אז זאת אומרת שיש בכל זאת יסוד. לעומת זה, כל שאר ההמצאות באמת אין להם מקום. עכשיו, גם תדע שתמיד אבותינו ואבות אבותינו היו תמיד הולכים עם כיפה בכיס, נכון? ככה נהגו בצפון אפריקה, באיטליה, בגרמניה, בהרבה מקומות, אפילו תלמידי חכמים. למרות שלגבי תלמידי חכמים יש כן חיוב. כתוב שתלמיד חכם לא ילך בגילוי הראש. זה כן, זה כן. אגב, מחקתם לי פה את השאלות, למה? למה מחקתם לי את השאלות? עניתי רק על שאלה אחת. כן? אז בקיצור, מי שיגיד לכם שזה חיוב לשים כיפה, טועה. מי שיגיד שאין לזה מקור, גם כן טועה. כן, בבקשה.
למה כתוב אסור? אסור להתפלל בלי כיפה, אסור להזכיר.
אם כתוב שאסור להתפלל בלי כיפה, סימן שבדרך כלל מותר ללכת בלי כיפה. נכון? אגב, שוט המהרש"ל, זה כבר די קרוב אלינו, כותב מפורש שמותר לברך בלי כיפה. אני התארתי לשבקניק לברך בלי כיפה בכל מיני מקומות שזה מסוכן שידעו שיש לו כיפה. טוב. אם נופלים ונופלים עד שקונים את זכות העמידה, אז נעמדים במקום נמוך מאוד שבו נעצרה הנפילה, ומהמקום הנמוך אפשר רק לעלות. גם לסטיבי ניקס ולילי אלן יש קול ערב, אז גם להן יש מידת חסידות. אני לא זכיתי להכיר את האנשים האלה, סטיבי ניקס ולילי אלן. מכירים אותם? לא, אני לא יודע. יש להם כל הערב, אז כנראה שיש להם גם איזה מידת חסידות פנימית. כלומר, זה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה למישהו. הרי למשל מברכים על מלך, גם אם המלך הוא רשע, אתה רואה מלך רשע, אתה מברך. למה? וכי בגלל שהאיש הזה הוא נעלה? הוא לא נעלה, אבל שהוא מלך, המלכות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אתה רואה אדם חכם, מברכים. יש ברכה על חכמי הגויים, יש ברכה על חכמי ישראל, ואולי החכם הזה מהגויים הוא גם אדם נקלה. לא, אתה מברך על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה. כתוב גם על רבי, רבי יהודה הנשיא, שהיה מכבד עשירים. למה היה מכבד עשירים? כי הוא כנראה הכיר שיש פה איזשהו שפע אלוהי שעובר דרך שם. אז גם הכל הערב של טיבי ניקס ולילי אלד, כן, אפשר לזרוק. נוכל לדחוף את זה בהרצאה אחרת, לחשבו שאני יודע משהו. כן. כן, יש, גם שם המתנה אלוהי, תראה, נו, אתה רוצה. So what? לא, אני מסביר לך. הנביאים, הם נתנו לנו את הנוסח ברוח הקודש. וגם לציבורים בעם ישראל יש רוח הקודש. יש רוח הקודש של הספרדים, של האשכנזים, של האיטלקים, של התימנים. יש רוח הקודש של ציבור שיודע שאופן הפנייה שלו אל הבורא זה דרך מילים אלה. על יסוד דברי הנביאים. לא, אין לנו כוונה לחזור אל נוסח אחד, ויש לי אפילו ראיה לזה. אתה מכיר את הכלי הנפלא נקרא חושן שהכהן הגדול היה שם על חזהו, על ליבו? היה עשוי מ-12 אבנים שונות כנגד 12 שבטי ישראל. לכאורה היה צריך לעשות או אבן אחת או על כל פנים 12 אבנים אותו דבר, נכון? אתה רואה שלא רק שיש לא אבן אחת אלא 12, אלא כל אחת היא אחרת. אז לכן אנשי כנסת הגדולה נתנו כיוון, הם סומכים על עם ישראל יותר מאיתנו. כן, בבקשה. לא, אני... למה אצל הגויים מורידים את הכובע? כן, לפני מישהו. אגב, זה לא כך פשוט. עד היום הזה, אצל המלאכים, אצל הגויים, אז הכבוד הוא לחסות את הראש. כן, כן, כן. היית אצל מלכת אנגליה? לא היית. אתה לא יכול להיפגש עם מלכת אנגליה בגילוי ראש. אין דבר כזה. גם אצל מלך ספרד, אותו דבר. כן, בכנסיות זה הפוך. אז למה זה ככה? שם יתרצו, מה? אני צריך לתרץ? כן, מה אתה רוצה? כן. אתה שואל מדוע רוח הקודש של עדה זה בסדר, זה כשר של ציבור, למה זה כשר והכל בסדר, ומדוע ננח נחמן נחמן מאומן וחוט אדום זה לא בסדר? עד כאן שאלתך. שוב, אני לא אמרתי שננח נחמן נחמן זה מאומן זה לא בסדר, למרות שזה שטות, אבל זה בסדר. כלומר, אם אנשים קושרים את הרוחניות שלהם למילים האלה, אז זה פועל משהו, אין שום ספק. לגבי חוט אדום, זה פשוט מדרכי האמורי, זה גמרא מפורשת. כתוב מפורש בגמרא, שאם יש, שמותר לשים צבע אדום בתחתית עץ חולה, ואין בו משום דרכי האמורי, בגלל שזה בא לסמן את העץ הזה, שהוא חולה והתפללו עליו. בסדר? אז אם אדם שם חוט אדום כדי שידעו שהוא חולה וצריך שיתפללו עליו, זה בסדר. אבל אם לא, יש בזה משום דרכי האמורי, לא? טוב. מודים אנחנו לך, אדון כל הבריות, אלוה, תשבחות צור העולמים, חי העולם, יוצר בראשית, מחיי מתים, שחייתנו וקיימתנו, וזכיתנו וסייעתנו, וקרבתנו להודות לשמך, ברוך אתה השם אל ההודעות. טוב, בסדר, אז יש כאן נוסח כזה. טוב. מה הקשר בין רוח הקודש של יהודי מרוקו, העולה מנוסחם הייחודי, לעם המרוקאי שבתוכו שהו? בוודאי שיש קשר גדול. זאת אומרת, אנחנו יצאנו אל הגלויות כדי ללקט ניצוצות. אז כנראה שיש ניצוצות שם. יש, אפשר לומר שכשיש מאבק בין עדתי, מדובר בעצם בגוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. כי הרי מה עשה את היהודי הזה למרוקאי ואת היהודי הזה לפולני? הגוי שאצלו הוא חי. אז זה ברור שהניצוצות נמצאים שם. יש אגב שאלה ששואל האור החיים. האור החיים שואל, איך ייתכן שגלינו בכנען? למה הוא קורא כנען? לברברים. כן? הברברים הייתה מסורת שהם צאצאי הכנענים, הפיניקים הקדמונים, ושואל האור החיים, אם באמת הלכנו ללקט שם ניצוצות, במרוקו הוא שואל, אז היה צריך להיות שיהיה מהם גרים, ומעולם לא שמענו שאחד מהם מתגייר. ככה הוא כותב. אז לכן הוא שואל, איך זה יכול להיות? יש לו תשובה שמה קצת מורכבת על פי הקבלה, למה בכל זאת גלינו לשם? אבל זה כעת לא עניינה. טוב, לדור ודור נודה לך ונספר תלתך. כלומר, אחרי שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא שהוא צורנו, צור חיינו, מגן ישענו, אתה הוא, אגב אני רוצה להגיד לכם שהעמוד הזה באמצע החדר זה לא מציאה גדולה, נכון? מה? יש לו תפקיד, אבל זה לא, לא יודע, נראה לי סתם תקוע. כן? שיחשבו על זה מחשבה שנייה. טוב, לדור ודור נודה לך, כלומר אחרי שדיברנו על צורנו צור חיינו, אנחנו עכשיו רואים את ההשגחה במהלך הדורות. נודה, לדור ודור נודה לך. מה זה לדור ודור? בכל דור יש אופן אחר של הודעה. איך שהודינו בדור הקודם, זה לא איך שאנחנו צריכים להודות היום. כי ההנהגה היא משתנה. כל זמן מאיר בתכונתו המיוחדת. כן? יש תכונה מיוחדת לכל דור ודור. זה הרב כותב באיגרת שעינת, שמודפסת בתחילת אורות התשובה מהדורת ישיבת אור עציון, שאי אפשר לחזור בתשובה בדור הזה, כמו שחזרו בתשובה בדור אחר. כי איך שאני מכיר את הקדוש ברוך הוא בדור הזה, זה הנהגה אחרת מה שאני מכיר אותו בדור אחר. לכן אם אתה רואה שמישהו כתב על ענייני תשובה בדור מסוים, אתה לא יכול לקחת את זה כמודל לחיקוי, כי זה היה נכון בדורו ולא בדור שלך. ולכן בכל דור ודור צריך לכתוב מחדש את אורות התשובה. מה? למה באלו לומדים אורות, הלכות תשובה להרמב״ם, פה בכיתה? תשובה, בגלל שהרב ביגון כבר מלמד אורות התשובה ב-11. חוץ מזה, יש גם דברים שהם קבועים ועומדים. מה זאת אומרת? דבר נוסף, מאיפה הרב קוק לקח את זה? אין שכל דור מאיר בתכונתו. הוא לקח את זה ממרן אחידה. המרן אחידה בספר שם הגדולים שואל על תיקוני התשובה שכתב הארי. יש על כל מיני עבירות, הארי אומר על עבירה כזאת, כך וכך תעניות. על עבירה כזאת, כך וכך דבר, גלגולי שלג. על עבירה כזאת, כל מיני תיקוני תשובה שהארי כתב לעשות. וזה סותר את הדברים שכתב רבנו אליעזר רוקח, מברמייזה. ורמייזה זה קרוב למץ, מכיר? אבל זה בגבול השני. זה מעבר השני של הגבול, בחבל הריינוס. אז הכל פנים, זה סותר. עכשיו, ידוע לנו שדברי הארי נאמרו ברוח הקודש, וגם ידוע לנו שדברי הרוקח גם הם נאמרו ברוח הקודש. אלא אומר רבי מרן אחידה, שזה בגלל שזה בדור זה היה ראוי כך, ובדור זה היה ראוי כך. לדור ודור, לכן לדור ודור נודה לך, ונספר תהילתך. על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל העת, הערב והבוקר וצהריים. יש פה אם כן רשימה של הכרות שונות. מה זה חיינו המסורים בידיך? לא מדובר פה על צור חיינו, על עצם העובדה שאנחנו חיים, אלא השינויים שאנחנו עוברים בחיים. אז השינויים האלה הם מסורים בידיך. לא, הכוונה, זה מסור בידך לתת לנו. ועל נשמותינו הפקודות לך. מה זה נשמותינו? סתם הפשט של המילה נשמה בלשון הנביאים זה נשימה. כן, נשימותינו. נשימותינו זה נשימותינו הפקודות לך. אלא מה? זה גם כולל את החלק העליון של האדם הנקרא נשמה, נשמה עליונה. כן, בבקשה, איפה אור החיים מדבר על כנען? הוא מדבר על זה בספר בראשית, איפה זה? אני לא זוכר בדיוק איפה הוא מדבר, אולי בידוע תדע. לא, 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 לא. אני חושב, בפסוק לא תיקח אישה לבני מבנות כנען. שם הוא מדבר על זה. כן. ואז נשמותינו הפקודות לך, והניסיך שבכל יום עמנו. טוב, מה זה ניסיך שבכל יום עמנו? צריך בשביל זה להרחיב, אין לנו כעת הזמן, אז נשמור את זה בעזרת השם יתברך, לפעם הבאה, שלום.